אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
האמת היא שלתכנן ספרייה זה גם מקצוע בזכות עצמו. Mm-hmm. זאת אומרת, צריך לדעת מאוד מאוד לעומק את התהליך הזה של אנשים שבאים לחלל כזה. וחוץ מזה, יש, כן, יש את הספרים עצמם, שזה דבר נפלא. כאילו, האובייקט עצמו הוא אובייקט נורא חושני. יש לו את הריח שלו ואתה מחזיק אותו, זה לא כמו לקרוא באייפד.
מאזינות ומאזני כאן תרבות, שלום לכם, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצא איתי האדריכל אמנון רכטר, שהוא בן למשפחת אדריכלים, הסב זאב והאב יעקב, חתן פרס ישראל לאדריכלות, ומן הצד השני, האימא שלו היא השחקנית חנה מירון, כלת פרס ישראל לתיאטרון. שלום אמנון.
שלום אלן, נורא כיף להיות פה.
והגעת לפה עם... כזאת הרימה של ספרים שנראה לי שעוד אותו זה כבר בית ואנחנו הולכים לגור שם.
כמעט, כן. בית. וזה היה מאוד מאוד קשה לבחור. כן, יש כל כך הרבה ספרים אהובים וספרים שהשפיעו עליי ועשו לי ריגוש ועניין ואינספירציה, ופתאום להצטמצם, לעשות רדוקציה לחמישה, מאוד 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 קשה.
אפשר לומר למאזינות ולמאזינים שאתה קליינט קשה. עד הדקה ה-90 עוד לא היית סגור.
נכון.
אפשר היה כל השבוע, השבועיים שדיברנו, להרגיש את ההתלבטויות שלך.
נכון. האמת היא שאני חושב שהדרך הנכונה היא קצת דומה לדרך של תכנון אדריכלי. אנשים טועים לחשוב שחופש מוחלט זה דבר טוב לאומנות. ואנחנו כולנו יודעים, כל מי שיוצר, שלהפך, ככל שהמגבלות, ככל שהחוקים יותר נוקשים, כך היכולת לנסות או לפענח או לפרש את החוקים האלה בצורה אורגינלית, או לברוח מהם, יהיה בעצם, that's the name of the game, כמו שאומרים.
קצת חשבתי עליך ועל הבית שלך. מצד אחד, אב ש... יוצק יסודות בקרקע ומתכנן בתים, משהו מאוד יציב. מצד שני, אימא שכל ערב לובשת ופושטת דמויות. שני קצוות של אומנות בעצם שאתה גדל
נכון,
ביניהם.
נכון. אבל במובן מסוים אני חושב שאימא שלי הייתה יותר עם הרגליים בקרקע.
כן?
מאשר אבא, כן.
ולימים מדהים. אתה מתכנן את תיאטרון הקאמרי.
זה לא לימים, היא שיחקה, היא הייתה אחת ההצגות הראשונות בקאמרי שאני תכננתי. זה היה... היסטרי, מטורף.
אז הנה, אתה כורך ביחד את אבא ואמא, אתה מתכנן את הבית שבו אמא שלך משחקת.
נכון, ואפילו המילה כורך, שקשורה לספרים, קיימת פה. אז כן.
אז מה, אז איך מתכננים בית שבו אמא שלך אמורה ללכת לעבוד בערב?
תראי, גם תכננתי את ה...
זה עוד קודש, או...
תראי, גם א', תכננתי לה את הדירה גם, שהיה נורא כיף, כי היא הייתה... הכי משתפת פעולה והכי נועזת ורק דחפה אותי, כי אני כל הזמן אמרתי, רגע, אוקיי, אז אולי נעשה קצת צבע פה, נעשה איזו צורה מיוחדת שם. לא, 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 תשתולל, אני רוצה. זאת אומרת, היה בה איזה כוח חיים בצרפתית, אומרים, ז'ואה דה ויר, איזה מין משהו כזה בוער.
אבל הילד אמנון, הילד אמנון חלם יום אחד שהוא יעשה... את בית התיאטרון לקלת פרס ישראל?
לא, לא, לא.
לאמא שלו חלמת על זה?
לא, זה היה... זה, תראי, ברגע שידעתי שאני מתכנן את הקאמרי,
כן.
בהתחלה עם אבא ואחר כך כשאבא נפטר, אז המשכתי את זה לבד, בוא נאמר, סטטיסטית זה כבר היה כבר אפשרי שיכול להיות שהיא תשחק. כן. למרות שבשנים האלה זה כבר... היא פחות שיחקה, היא עשתה הרבה מאוד... הרבה שירה, הרבה
כן,
קריאה.
כן, של משוררים.
של משוררים, ואז הגיעה באמת הגיעה ההצעה לעשות את עוזי המזוודות, היא שם בעצם לא אומרת, היא לא מדברת בכלל, למעט מילה חלבים, אחת. כן, שהיא אומרת, זיגי. היא צועקת בעל הבמה.
טוב, אימא שלך, הייתה... אימא שלך לא הייתה צריכה לומר שום מילה.
זה בדיוק ככה, היא גנבה את ההצגה, כן. לא הייתה צריכה לגנוב, היא הייתה, she owned. כן. the stage בצורה פשוט מטורפת בהצגה הזאת, זה ללא ספק אחד מהרגעים, רגעי השיא של חיי, ללא ספק.
ומהצד השני של הרחבה, לא רחוק מתיאטרון הקאמרי, היכל המשפט של תל אביב, שסבך זאב ואביך ניגשו למכרז, הסב זאב זכה
לתחרות, לא למכרז.
לתחרות, כן. לתכנון הבית, נכון. זה היה מתי בשנות ה-50, משהו כזה.
זה היה ב-58, כן, 58.
סבך זכה, אבל אביך לבסוף תכנן כי הוא הלך לעולמו, ואז כשנדרש לעשות חידוש והרחבה של המקום, אתה ואביך ניגשים לתחרות, ואז אביך זוכה, ואתה בסופו של דבר מוציא את הפרויקט לפועל של כל החידוש, כן. והרחבה, כי אביך יעקב הולך נפטר, לעולמו.
כן. זה כמעט מדויק. כמעט, בוא כן. נאמר שיש לזה בתקופה, בשנות ה-50 כשהם ניגשו, הם לא הסכימו ביניהם, והם ניגשו בעצם עם שתי תוכניות. וסבא זכה מקום ראשון ואבא מקום שני בתחרות, ואז הוא נפטר. ובעצם אבא קיבל את העבודה, המשרד קיבל את העבודה, anyway, אז כממשיך דרכו, הוא בעצם, ואז הוא לקח בעצם, עשה איזה סוג של מלאנג' בין הרעיונות שלו והרעיונות של סבא, ומה שאנחנו מכירים כאחת מיצירות המופת של הברוטליזם של שנות ה-60, בעניין נפתח ב-65, בית המשפט השלום והמחוזי, שדרות שאול המלך, פינת ויצמן, כולם מכירים. אז הדבר הזה באמת קצת חזר על עצמו בצורה, בווריאנט אחר, שב-2001 אבא נפטר, ובאמת שנה אחרי זה, או משהו כזה, פנו אליי, ואני באמת לקחתי משהו, סקיצה אחת שהוא עשה, מאוד מאוד יפה, שעליה בעצם ביססתי איזה רעיון מסוים של הדבר הזה, וכל השאר זה היה בעצם דברים שאנחנו פיתחנו במשרד אחרי, כבר אחרי מותו. אך נוצר בעצם המגדל המאוד מאוד מיוחד הזה.
מצד אחד תיאטרון, מצד שני חל המשפט. אתה גם בעצם מתכנן שני בניינים שקשורים מצד אחד באיזושהי יציבות, בחוק, מצד שני באמנות, ברוח.
הם גם נמצאים על אותו ציר.
כן, על אותו ציר, סמוכים.
נכון, מאוד סמוכים. זה בכלל, חלק מהעבודה שלי, חלק גדול מהעבודה שלי הוא הבתי משפט מצד אחד, ומבני תרבות מצד שני גם מוזיאונים.
כן, ביתן אלנה רובינשטיין לשעבר, אתה גם כן
שדרגת החדש, הוספנו, שינינו, שדרגנו, שיפצנו.
דבר ראשון, שדרגת המון. הבניין שהיה חשוך, הפך להיות מואר, כולו קרני שמש.
היה עונג גדול וזכות גדולה לעבוד באמת על עוד יצירת מופת של אבא שלי.
אז תדבר איתי רגע על זה, אבל שהכנסת על ההחלטה הזאת להכניס אור לביתן, למוזיאון שהיה באמת יחסית מאוד אפל.
זו תוצאה של מסקנות, שמי שהולך לשם ישים לב שהחלונות לא נמצאים ממש בגובה של העיניים, הם נמצאים נמוכים יותר, הם מייצרים פרספקטיבות מאוד מאוד מיוחדות ומאוד שונות, כמעט קצת מעוותות של המבט פנימה ומפנים החוצה, והמחשבה הייתה בעצם, מחשבה שהעיקרון שלה, הבסיס שלה, הוא על בחירה, שזה הנושא של בחירה במהות שלו, הוא נושא של חופש, של דמוקרטיה. קנה מידה שלו הוא מאוד מאוד אנושי, הוא קטן, נכון. הוא לא מגמד, הוא לא איזה משהו מונומנטלי. האור שנכנס מכל מיני מקומות מייצר תאורה מדהימה שאין כמוה בארץ, ואולי במעט בעולם.
האור שאתה הכנסת כן, עכשיו, כן, בתכנון הוא... שלך.
ויש פשוט הרבה הרבה אפשרויות. אפשר לסגור את החלונות, אם רוצים להחשיך, אפשר לפתוח חלק. יש מצד אחד זה מבנה שהתפיסה, התחושה שנכנסים פנימה היא כמעט, היא רוחנית באיזשהו מקום. מצד שני זה מפעל או, 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 או אלמנט טכני סופר דופר מוקפד. אבל באמת כל העבודה כן. שלי, לא כולה, אבל הרבה מאוד מהעבודה מתעסקת באמת בין, כאילו בין תרבות לבין נאמר בתי משפט ודברים מהסוג הזה, זה קצת כזה, כאילו קצת כמו אצל פרויד, האירוס והתנטוס, האירוטיקה, כאילו האומנות, הדברים האלה, ומצד שני, כאילו הדברים היותר מלחיצים.
אני מצטטת אותך, בתוך רעיון שעשו איתך תומר מרבני, ומאיה כן, קלופמן, מחר. באתר כל קורא.
עשית עבודה, אני רואה.
כל בניין בא ממקום אחר, ומתפתח כסיפור. הוא מתחיל כרעיון, ומתבטא במשהו, ואז משתנה למשהו אחר. ועובר כל מיני מטמורפוזות, כי אנשים שונים מגיבים אליו. כל השיחה איתך שמה היא במונחים של ספרות.
נכון.
ככה אתה רואה? ארכיטקטורה?
אני רואה ארכיטקטורה כביטוי של קולנוע, ספרות, תיאטרון, ציור, פיסול. זאת אומרת, יש, הארכיטקטורה היא, זה מה שכל כך מדהים במקצוע הזה, שזה בעצם איזה סוג של מרחב אינטלקטואלי ויצירתי שנוגע בפוליטיקה וחברה כמובן, ומגיע עד למקומות כמו פילוסופיה וטקסט.
למשל, תן לדוגמה.
אפשר לנסות לספר סיפור. זאת אומרת, להגיד, בן אדם הולך למקום הזה והזה, והוא מרגיש כך וכך וכך וכך. אתה כותב בעצם טקסט שמייצר איזשהו נרטיב, ואתה אחר כך מתרגם את זה לבניין. ברמות מסוימות זה גם באיזשהו מקום, אני חושב, מסרס, כי אני חושב שהאדריכלות טובה, בסופו של דבר, צריכה להיות אבסטרקטית. היא לא צריכה להיות מתורגמת באופן ישיר למשהו. זאת אומרת, אם אני עושה בית כנסת, אני לא עושה אותו בצורה של תפילין, אלא ננסה למצוא איזשהו משהו פנימי בתוך הרעיון של מקום של תפילה, כדי להביע את הדבר הזה, ולא לעשות תרגום
לא
ספרותי
לא
או אילוסטרטיבי, כן. של הדבר הזה.
אז יש לך גם ספר ששמו חשוף, שמוקדש לאותו היכל בית המשפט בתל אביב ויפו, וגם בו יש בין תחומיות כזאת, בין האדריכלות לבין אמנות פלסטית וספרות ושירה. אבל עוד קראתי אתך ברעיון שנתת בעיתון הארץ לרוני דורי, גם לפני כמה שנים, שאדריכלות במהותה צריכה להיות נדיבה. ואני חושב שהאדריכלות היום אינה נדיבה, היא משרתת מטרות של כלכלה קפיטליסטית. המבחן הגדול לאדריכלים כיום הוא להשיג כמה שיותר מטר מרובע, לעשות שוף, וכתוצאה מזה הבניינים מאוד צעקניים. תראה אותי, תסתכל עליי, זה בעצם הקול של היזמים, זה הקול של החברה שלנו כולה. שכחו את ההגד של האדריכלות כמשהו נדיב.
וואו, את כל זה אני אמרתי?
את כל זה.
אני מאוד מתרשם מעצמי.
ויותר, והוצאתי קטע, כן.
כן, אני חושב שהנדיבות היא, כשאנחנו מתעסקים בעיסוק כל כך משמעותי כלפי אנשים אחרים כמו אדריכלות, הנושא של נדיבות הוא רחב מאוד. זאת אומרת, אנשים,
זה אומר, אתה צריך לראות אותי כמי שתהיה בתוך הבניין, ולא תראו אותי, אני אמנון מה תכננתי.
א', למרות שהאגו קיים, זה ברור שאני גם אוהב שאוהבים את הבניינים שלי ושחיים בהם טוב, וכן הלאה וכן הלאה, זה מחמיא לאגו שלי והוא קיים. אבל אני רואה את הנדיבות אפילו מעבר לזה. אני אומר, אני רואה את זה שבעצם בכל פרויקט שאני ניגש אליו, אני תמיד מחפש את האקסטרה שהפרויקט הזה יכול לתת על ידי חשיבה ביקורתית, לא במובן של ביקורת רעה, אלא במובן של חשיבה אנליטית, שמנתחת בעצם את האתר, את הפרוגרמה, את הצורך, ואת הצורך הנוסף, הצורך הנדיב, נקרא לזה ככה. הצורך הנדיב הוא המקום שבו הבניין יכול לתרום לחברה, מעבר להגשמה של הציפיות הבסיסיות ממנו. כלומר, הוא בוודאי צריך לתפקד ברמה הבסיסית לשרת אנשים על פי הצורך, וגם לצורך העניין עם יזם, וזה לא דבר מקולל, שהיזם ירוויח כסף, דרך העבודה המוכשרת שלי, היכולת שלי לתרגם את הצרכים הכלכליים שלו, זה בסדר, רוצים להרוויח כסף, גם אני רוצה, אבל האקסטרה הוא הרבה פעמים מוסיף גם לדבר המקורי. כלומר, אם אני פותר את עצמי ואת הבניין ברק הגשמת הצרכים של היזם לצורך העניין, והיזם יכול להיות העירייה או יכול להיות יזם פרטי, אז אני חושב שאני חוטא למקצוע. ולכן נקודת המוצא הפריורי חייבת תמיד להיות מה בדרך שבה אני מתרגם את הפרוגרמה לצורה ולחלל ולחומר, אני מאפשר עוד משהו שהוא אקסטרה, שמשהו יבלוט החוצה ויעשה צל לאנשים, למרות שאני לא חייב.
זה הכי חשוב. זה הכי חשוב לעשות צל.
אני אחתוך מהבניין ואני אוסיף לו קומה לשם, ועל ידי כך אני
אקטין את הפוטפרינט של המבנה, ואז פתאום תהיה לי כיכרונת, כן. ואז אני אשים שם כמה ספסלים וקצת מים וזה, ואז יבואו ציפורים ובבוקר והילדים ישחקו. אני לא חייב לעשות את זה, אבל אני חייב לעשות את זה.
זכות וחובה.
כן, בדיוק. ואפילו עכשיו עשיתי דבר שהוא עוד יותר נועז. השתתפתי כשחקן עם מנשה נוי בין השאר.
בסרט החדש, כן, שיקון. עדיין, שיקון, כן. הוא
שיקון
הוא
עדיין לא מאוחר.
של עמוס גיטאי. נכון, ומה אתה משחק שם?
ארכיטקט שמתקרנף.
כי זה סרט שעוסק...
בהתקרנפות.
בהתקרנפות דרך המחזה של ז'אן יונסקו, נכון, קרנפים, נכון. והוא מתרחש בשיקון על נכון, רקע של מקום כזה מאוד נכון, אפרורי.
נכון, הוא בעצם מתרחש יום, בשני נכון? מקומות. באחד זה בבניין של יסקי אלכסנדרוני בבאר שבע, הבניין הכי ארוך במזרח התחון. כן. ובעצם המצלמה זזה, וכל הזמן אנחנו נכנסים ויוצאים ונכנסים ויוצאים. יש שם עניין עם יזם שמנה שמשחק, ועטל התנוס שהוא שחקן מדהים גם כן, שהם שניהם לוחצים עליי כל הזמן לשנות התוכניות. ואני כמובן מתקרנף לחלוטין, והם כל מיני, דורשים ממני כל מיני דברים הזויים בשנות וזה, ואני כמובן נכנע להם, אחרי שאני עושה קצת כאילו, אוי, אני לא רוצה, אבל לא זה וזה, וכמובן בסוף הם משכנעים אותי.
זה בדיוק הפוך ממה שדיברנו בהתחלה.
זה הפוך, אני חושב שזה די הפוך ממני.
אין את הנדיבות. אתה כאן עם טקסטים שכתבת, אתה רוצה להתחיל עם טקסט שבו אתה מדבר על כיכר אתרים?
אני,
המקום שבו
אני
שכן
רוצה,
המשרד כן, עד לאחרונה?
כן,
משרד
תראי,
רכטר, אדריכלים רכטר?
קודם כל, אני אסביר את הקונטקסט. כיכר אתרים, הכיכר המקוללת, המושמצת וכן הלאה וכן הלאה, שמשרד רכטר, שאבא שלי תכנן, אחד המקומות הקשים, מוזנחים בעיר, יש עכשיו תוכנית להרוס אותה וכן הלאה, דבר שאני כמובן מתנגד לו. המשרד שלנו היה עד לא מזמן שם, כחלק מאיזשהו תהליך של התנקות שלי, אני חושב, באיזשהו מקום, החלטנו קצת להתרחק משם, כי זה מקום שיש בו המון המון אמוציות, מבחינתי.
Okay.
וכתבתי איזשהו טקסט שאני חושב שאולי הוא מסכם את הנושא הזה, ואני אקרא אותו עכשיו. הוא נקרא סימבול רעיון רגש אוטופיה. התחלה. בראשית בראה כיכר את הדרגסטור. אותו סופרמרקט כל משפחתי, פילאי ואגדי, שהדהים והפליא את כל מבקריו במזרח התיכון הנאיבי. עם ניחוח עדין של מחוזות רחוקים, ישראל של שנות ה-70 ראתה במקום הד לתקוות ומשאלות לב בינלאומיות. הדרגסטור עצמו התאים בצורה מושלמת לתוכנית המעגלית עם החזיתות השקופות, חשוף ופתוח וקורץ לכל העובר, פלחים פלחים של בטון חשוף כמו תפוז חתוך. הקליפה קשוחה וקשה, אבל התוך מתוק ונחשק כמו חלום למקומות רחקים, מלאי פלאות בעולם הגדול, שם מעבר לים. Fast forward 45 שנה. סוף דבר. הפוסיקט. המועדון המגונה, אבל גם המסקרן. בדיוק כמו הכיכר כולה. שניהם מלאים בהבטחות לא ממומשות של גאולת הגוף. גוף העיר, כמו גוף תושביה, המועדון, כמו מחשבות כמוסות, מכונס בתוך עצמו, אטום ומסוגר, מושך, דוחה, מוכר פנטזיות גבריות מודחקות בחדרי חדרים, בסודי סודות, סימבול להחפצה, וכמו הדרגסטור, בדיוק כמו הדרגסטור, מוכר מוצרים נחשקים על מדפים, חלום אמריקאי מודחק, גבריות פריחה, חלומות על כיבושים וניחוס בסנדלים ספורט אלגנט. חלונות המבנה אטומים, בבילונות כבדים, כמו עיניים עצומות חזק חזק, כמו שילד מפחד בחשיכה, וחלליו שהיו פעם מופת לתוכנית פתוחה ולחלל זורם, זורם מהים, זורם מהעיר, עכשיו מחולקים לחללים ולחלילי משנה, לבירינט של ניתוק והסתרה. מה יותר מייצג את ההזניה והכיתוב שעוברים עלינו כקהילה במרחב הזה, מלעקוב אחר סיפורו של המבנה הזה, בכיכר הזאת, בעיר הזאת. סיפורו של המבנה הוא סיפורו של המבט האנושי. והמבט הזה הוא הדרמה של חיינו כולנו. המבט הבורגני, כל משפחתי, פתוח ומואר לעיר כולה, הפך למבט נסתר ומתבייש, בכוך מאושן וסגור למתי מעט. ואני, גם אני מביט, אני מלווה במבטי, מבט יוקד, מבט חומל, וגם ביקורתי את הכיכר במשך שנים רבות. כנער וכבוגר, כבן לאביו הארכיטקט, וכארכיטקט עצמאי, כאזרח העיר וכדייר הכיכר. לאבא שלי זה היה טראומטי, ואני ספגתי והפנמתי את הטראומה עד שהפכה חלק ממני. וכך, בהחלטה חצי מודעת וחצי אינסטינקטיבית, אני חוזר לכאן שוב ושוב, אולי לעשות תיקון? בהחלט אפשרי, שגם במובן הפרוידיאני. הכיכר היא פעולה רדיקלית במרחב בורגני שהולך ומשמין ממנעמי ארץ ישראל הגדולה והכובשת. ניסיון נועז וייחודי לייצר אדריכלות שהיא גם חלל עירוני וגם פסל סביבתי. במובן הזה זאת העבודה השונה והאחרת ביותר בכל הארסנל העשיר מאוד של אמצעי הבאה שעמדו ברשותו של אבא שלי. ראשיתה של כל תקשורת בהבנת השפה והיכולת לנסח לעצמנו מובן ותוכן. הכיכר מדברת אלינו כל הזמן, אבל יש כל כך הרבה צעקות ורעש מסביב שלא שומעים כלום. אז בואו כולנו ביחד ולחוד, נהיה קצת בשקט ונקשיב, אולי נצליח לשמוע אותה ממתיקה את סודותיה.
כיכר אתרים, כמו הקולוסיאום וגרייס ג'ונס.
נכון.
המיתולוגית היו שם.
Rhythm is both the song's manacle and its demonic charms. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of this earth to sing? Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.
I'm just playing around, baby.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
אמנון רכטר, האדריכל, נמצא איתי כאן באולפן היום. הוא עם החמישה ספרים שהוא הכי אוהב, וגם הסיפורים שלו על הבניינים שהוא תכנן. ואמנון, נתחיל קצת לפשפש במגדל הספרים.
יאללה.
שהבאת לכאן. יאללה. ואנחנו מתחילים עם טקסט של הסופר מישל וולבק.
נכון.
טקסט על אדריכלות מתוך
טקסט
הספר.
טקסט על אדריכלות, כן, מתוך הספר להישאר בחיים וטקסטים אחרים. וולבק הוא אחד מהסופרים האהובים עליי ביותר. ופה הוא כותב איזה מין טקסט קצר וחמוד, שאני חושב שהוא מאוד, מאוד נכון לתקופה שלנו. זה נקרא לבנות מדפים. הארכיטקטורה המודרנית מצוידת, אם כן, במובלה, בפרוגרמה פשוטה שניתן לסכמה כך. בניית מדפים של ההיפרמרקט החברתי. היא מממשת אותה בכך שמצד אחד היא מגלה נאמנות מוחלטת לאסתטיקה של הקוננית, ומהצד השני היא נותנת עדיפות לשימוש בחומרים בעלי גרעיניות חלשה או אפסית, מתכת, זכוכית, חומרים פלסטיים. השימוש במשטחים דמויי ראי או שקופים יאפשר בין השאר גם צמצום נאות של כמות האביזרי התצוגה. בכל המקרים מדובר ביצירת מרחבים פולימורפיים, סתמיים, מודולריים. תהליך זהה מתרחש, אגב, בעיצוב פנים, סידור דירה בשלהי המאה ה-20, משמעותו בעיקר הריסת קירות והחלפתם במחיצות ניידות שלמעשה לא ינודו ממקומם, כיוון שלא תימצא שום סיבה להניען ממקומן. אבל העיקר הוא שהאפשרות התנועה קיימת, שנוצרה דרגת חופש נוספת וסילוק כל מרכיב דקורטיבי קבוע. הקירות יהיו לבנים, הרעיתים שקופים למחצה. מדובר ביצירת מרחבים ניטרליים שבהם יוכלו להתפרס בחופשיות מסרי המידע פרסומת.
בסוף בסוף צריך לבנות הכל כדי שיהיה אפשר להקרין פרסומות.
בדיוק.
כמו שכל הרשתות חברתיות וה-AI בסוף זה הכל בשביל
בדיוק.
להפוך אותנו לסחורות, לסחור בנו.
בדיוק. אמנו. ובסוף הוא כותב גם נורא יפה, הוא אומר, סדנאות ה-New Age שמות לעצמן למטרה ליצור בני אדם משתנים לאינסוף, משוללים כל קשיחות אינטלקטואלית או רגשית. האדם המודרני המשוחרר מהמעצורים שיצרו ההשתריכויות, הנאמנויות, כללי ההתנהגות הנוקשים, מוכן כעת לתפוס את מקומו בתוך מערכת עסקאות חובקות כל, שבתוכה אפשר היום לייחס לו באופן חד משמעי, שאינו משתמע לשתי פנים, ערך חליפין. גאוני, האיש הזה, גאון.
אני מצטטת אותך שוב, לפני שאנחנו עוברים לספר הבא, כשאני קורא, זה אתה אמנון, אמרת, אני כאילו עושה משהו שלא עשיתי אף פעם. בסופו של דבר, יש משהו בספרות ובכתיבה, שבעזרתם, באמצעים הכי פשוטים, אתה מגיע למקום הכי עמוק, יותר מקולנוע, יותר מארכיטקטורה, יותר מאמנות פלסטית. זה אותיות על נייר לבן. זה מלמד אותך צניעות ונותן לך פרספקטיבה. לכן אני הכי מעריץ סופרים.
נכון. נכון. אני חושב שיש משהו בעניין הזה של האותיות. אותיות.
כן.
תווים, 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 וזה פשוט בורא עולם.
אתה גם מתכנן ספריות.
תכננתי כמה, כן, תכננתי כמה.
איך מתכננים ספרייה? נו, זאת, זה החלום הרטוב.
כן. לא, האמת היא שלתכנן ספרייה, זה, קודם כל, זה גם מקצוע בזכות עצמו. זאת אומרת, צריך לדעת מאוד מאוד לעומק את התהליך הזה של אנשים שבאים לחלל כזה. ודרך אגב, ספריות היום הן כבר בכלל לא ספריות רק. זה כבר לא מקום עם
הדפים. כן, זה מקום לאירועי תרבות. זה מקום גם למקום של אפשרויות של למידה דיגיטלית גם.
וחוץ מזה, יש, כן, יש את הספרים עצמם, שזה דבר נפלא. כאילו, האובייקט עצמו הוא אובייקט נורא חושני. יש לו את הריח שלו ואתה מחזיק אותו. זה לא כמו לקרוא באייפד או בקינדל.
ראיינתי לא מזמן ספרניות שמפונות מהדרום ומהצפון, ויש בגלל המלחמה. ואחת מהן אמרה לי, והספריות של כמובן סגורות, ואחת מהן אמרה לי, ספרייה בלי אנשים היא סתם מחסן של ספרים.
זה
היא
נכון.
היא ככה כל כך תפסה לי את הלב.
בכלל אני חושב שיש, כן. יש המון,
כי צריך את
ספריות שעובדות נורא נורא חזק בישראל. נכון? זה מדהים הדבר
לא,
הזה.
לא, זה מדהים, ואנחנו נוצאים מפה כל קורא של חווה שלי לכל אנשים שכל הזמן מנסים לשנות את חוק הספריות ולקצץ בתקציבים.
כן,
נכון שאנחנו בימים קשים, אבל הספרים
מצילים.
הספרים והמקום של הספרים מצילים אותם. זה ייקח אותנו, אגב, ספרים ומקום של ספרים, לספר הבא שבחרת, הספר השני, הרומן מצפן של מתיאס אנאר, שהוא סופר צרפתי. הספר הזה זכה בפרס הגונקור הצרפתי. המוזיקולוג הווינאי, פרנץ ריטר, מקבל את תוצאות הבדיקות, שהוא חולה סופני, והוא שוכב בלילה במיטה ויוצא בראש למסע אל העבר.
נכון.
אל המדינות המוסלמיות בעיקר, שהוא ביקר בין איסטנבול וחלב, דמשק, תדמור, טהרן, וגם לאהבה הנכזבת שלו לסרה, שהיא חוקרת איסלאם.
המהממת, כן.
צרפתייה יהודייה.
נכון.
שהדוקטורט שלה עסק בסופר איראני, שהרומן הגדול שלו נאסר להפצה באיראן של המשטר השיעי. והוא גם סוג של אלף לילה ולילה, כי אם שחרזה דוחה את המוות שלה באמצעות הסיפורים, אז אולי גם פרנץ ריטר דוחה את מותו ממחלה באמצעות הזיכרונות.
אני קודם כל התאהבתי בו וגם התאהבתי בסרה כשקראתי את הספר.
הוא ראה אור ב-2015, בזמן מלחמת האזרחים פה במזרח התיכון. ודאעש שעלו.
וגם, אני חושב שבאיזושהי צורה הוא מתעסק בעיקר בפסינציה של המערב כלפי המזרח, ברומנטיזציה של זה אל מול המציאות. אני חושב שגם וולבק, דרך אגב, מתעסק בזה, למשל,
בקניעה, ברור,
גם בקניעה. וגם בפלטפורמה, אלוהים,
כן.
את זוכרת. אני לא רוצה לעשות ספוילר
כן,
לשומעים
מתבייש,
שלנו.
הוא לא מתבייש לבעוט בפוליטיקת הזויות.
נכון.
וזו פסינציה אחת של האוריינטליזם של המאה ה-19, אבל זו פסינציה אחרת דרך פוליטיקת הזויות.
נכון.
שבעצם אומרת תמיד, הם הקורבנות, הם הפליטים, הם, אבל הצד השני הוא גם האסלאם הפונדמנטליסטי שמגיע. והמערב נותן לזה להיכנס, להיכנס ולהיכנס, כי אנחנו צריכים לכבד את זה, פה פוליטיקת זויות, ובעצם מחלט עצמו.
מה שיפה זה שיש גם, הספר יש בו מסגרות בתוך מסגרות, בתוך מסגרות, מסגרות.
כן,
מסגרות.
כמו הרבסקה כזאת.
כן, המסגרת הראשונה זה שהוא שוכב במיטה, ובכלל זה לילה אחד בסך הכל.
כן, כל,
הוא, כל הלילה כל הרומן בעצם זה לילה נזכר, אחד. נזכר בכל מיני דברים, ובמיוחד באהבה לא מוגשמת, המאוכזבת בסרה, ואני בחרתי טקסט שקשור באמת בתדמור, הם נמצאים שם קבוצה של מזרחנים, שהוא ביניהם ושרה, והם נמצאים שם באוהלים בלילה.
שזה המקום שאחר כך דאעש הרסו שם
נכון,
את כל
נכון,
העתיקות.
נכון, נכון. הקולות החלו להיכנע ליין, לקור ולעייפות. מקמנו את מיטותינו המאולתרות על רחבת השער הסלעית. ז'ילי ופרנסואה מרי בצד אחד, שרה ואני בצד האחר. שתי סמיכות מתחת, שתיים מעל, זה היה מקום משכבנו התדמורי. שרה התכדררה כנגדי, גבה אל בטני. היא שאלה אותי בעדינות אם זה לא מפריע לי. ניסיתי לא לחשוף יתר על המידה את התלהבותי. לא, כמובן. כלל וכלל לא. וברכתי את חיי הנוודות. לשערה היה ריח של ענבר ושל עץ נשרף. לא העזתי לזוז, מפחד שאפריע את נשימתה, שהקצב שלה כבש אותי. ניסיתי לשאוף אוויר כמוה, קודם הדאג'יו ואחר כך לארגו. צמוד לחזה שלי היה הכימור הארוך של גבה, חסום בחזייה שאת הטפס שלה הרגשתי כנגד זרועי המקופלת. כל אחד חווה את הדברים, איזה חוויה כזאת.
איזה פרט קטן קטן כזה, טפס של חזייה.
היה לה קר ברגליים והיא פיתלה אותן קצת בין הרגליים שלי. הניילון היה רך וחשמלי בעת ובעונה אחת כנגד סובך השוק שלי. כשברכיים נעוצות בשקעוריות הברכיים שלה, אסור היה לי לחשוב יותר מדי על הקרבה הזאת. הוא כל כך רוצה אותה. דבר שהיה כמובן בלתי אפשרי. תאווה אדירה שהצלחתי לכבוש בערה בי, בכל זאת בדממה. האינטימיות שבתחושה הזאת הייתה בעת ובעונה אחת מתנזרת ואירוטית. בצלמו ובדמותו של המזרח עצמו. בסוף, אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד בסוף, כי זה כל כך יפה, שהוא אומר... הלילה הראשון שלנו באותה מיטה, היא תאמר אחר כך שלא היה נכון לדבר על אותה מיטה, הותיר בי זיכרון בעלי מחה, עצמות דואבות ונזלת מבישה למדי. סיימת את הסיור שלנו באף סתום, מסמיק בשל ההפרשה הבלתי מזיקה הזאת, כאילו נחירה הם מגלים לעולם החיצוני באופן סמלי, מה שהלא מודע שלי טבע כל הלילה. וואו.
אז אתה הלכת אל האהבה ואל הגוף.
כן, אני כל כך אנושי, אוהב כן. את התיאור שלו, את הדבר האישי הזה, את ההתאהבות הזאת לגוף שלה ולנפש, והמצב הזה שבו הם נמצאים בתוך מקום כזה אינטימי, ושבעצם הוא רוצה, והוא כל הזמן בעצם מתחרט evet. עכשיו על זה שהוא לא ניסה. יש עוד המשך לכל הדבר
אהבה
הזה.
אהבה נכבדת לשרה. אהבה. Mm-hmm. אז אולי בגלל שאמרת, אתה לא מודע, נקפוץ לספר אחר, mm-hmm. שתכננתי אותו דווקא שהוא יהיה בהמשך, mm-hmm. המכתבים של פרויד. Mm-hmm. דיברנו על הלא מודע. אז פרויד כן. זה לא רק לשכב על הספה,
נכון.
ולשלם אחר כך 500 שקל לשעה, פרויד זו תרבות, תרבות כן. שלמה.
נכון.
ויש כאן היא... שלל מכתבים, זה ערן רולניק ערך את כל התרגם
כן,
וערך
גאוני,
את כל
זה
המכתבים.
זה כל כך כיף, זה כל כך כיף לקרוא את זה. הזה. ואני דווקא בחרתי מה שנקרא קומיק ריליף. Mm-hmm. כלומר, מצוין. במקום לקרוא משהו על פסיכואנליזה ואיזה משהו נורא נורא כבד, אז אחרי הטקסטים הנפלאים ששמענו עד עכשיו, דווקא משהו אחר. וזה יובן, בתוך הטקסט שאני אקרא, יובן גם הקונטקסט של, של הקונטקסט.
הקונטקסט של הטקסט. למי הוא כותב כאן?
הוא כותב לישראל וקסלר, בשמונה למאי 1929, אדון פרויד, כן, כותב. דוקטור וקסלר היקר, בקשתך שעצבה את כתביי לאוניברסיטה שלנו בירושלים, מביאה אותי במבוכה. ההנחה שלך שהאוניברסיטה הזאת יקרה לליבי וקרובה לליבי נכונה, אבל בכל הנוגע לערכם של כתבי היד שלי, ייתכן שאיננו רואים עין בעין. אין להם כל משמעות בעיניי. לא היה עולה על דעתי להעניק אותם כמתנה לאוניברסיטה. תמיד נהגתי להשליך אותם לסל הניירות לאחר שהתפרסמו, עד שמישהו אמר לי פעם שניתן לעשות בהם שימוש אחר. הוא אמר לי שבין העשירים ישנם כסילים שמוכנים לשלם במזומן עבור הניירות האלה, למקרה שאי פעם יהיה מפורסם. מאז אני שומר על כתבי היד ומחכה ליהנות מפירות הפרסום שלי, בתקווה שיוכל להשאיר משהו במתנה למוסדות שלנו. בית ההוצאה, המכון הפסיכואנליטי של וינה, המרפאה בברלין, ושאולי גם הנכדים שלי יוכלו ליהנות ממנו. והאמת היא שלפני פרוץ המלחמה נאמר לי שאספן גרוטאות נודע, חוכך בדעתו אם לרכוש את המטליות שאני משתמש בהן. ואז פרצה המלחמה והנושא לא עלה שוב. כיוון שזה לא עולה כסף, אני עדיין ממתין וחושב לעצמי, מי יודע, אולי הערכם של האוצרות שלי יעלה אחרי מותי ולא אתחרט על ששמרתי אותם. ומכוון שלכתביי אין ערך רגשי בעיניי, אני גם לא מרגיש שאני גוזל מהאוניברסיטה בירושלים מאום כשאני לא מעניק לה אותם במתנה. ואם האוניברסיטה חושבת אחרת, אני מוכן להשאיר אחרי את הבקשה שכתבי היד שלי יעברו לרשותה אם אחרי מספר מסוים של שנים לאחר מותי לא יימצא להם קונה. שלך בנאמנות, פרויד. היה איש עסקים לא קטן.
בדיוק.
גדול, אה? אני פשוט התפוצצתי מצחוק כשקראתי את זה.
בעצם פונים אליו מהספרייה הלאומית של האוניברסיטה העברית.
כן, אומרים לו, תביא לנו את הכתבים שלך, תן. הוא אומר, רגע, רגע, אולי זה יהיה שווה פעם כסף, וירצו למכור את זה.
לא, בהתחלה הוא אומר, זה לא שווה כלום, ואחר כך הוא אומר, אבל אולי זה כן יהיה שווה.
נכון. והוא אומר, תשמעו, היה איזה סוחר גרוטאות לפני זה, שרצה לקנות את המטליות שלי, אז אולי באמת יש שיגיון.
כשאתה קורא את הדבר הזה, ואתה יודע שפרויד הוא ארכיטקט הנפש שלנו.
כן.
ואנחנו חיים, עם כל הביקורות שהיו עליו, עם כל כך לאורך השנים, גם מנשים חוקרות ונשים פסיכואנליטיות, אבל הוא ארכיטקט של הנפש שלנו עד היום, מה לעשות.
ודרך אגב, יש עוד מכתבים כאלה. כן. יש למשל מכתב, גם סימנתי אותו או את המכתב הזה, mm-hmm. ובסוף החלטתי לקרוא את זה, שהוא כותב לאנשטיין.
כן, לאלברט אינשטיין.
והוא נכון. כותב, אני מקנה בך. והוא כותב, קנאה זה לא דבר. זאת אומרת, יש משהו באנושיות של האיש, mm-hmm. לחזור קצת מכל הספרים המאוד כבדים והמאוד נפלאים, ובאמת כל כך עמוקים שלו, ולראות שגם היה בן אדם שעשה קוקאין, והיו לו תאוות, והיה קמצן, והוא לא היה קמצן, והיו לו חברים שזה, והוא רב עם אנשים, וכינה באיינשטיין, וכינה באחרים, והוא כל כך בהיר בדבר הזה, הוא לא מתנצל במכתבים שלו, וזה כל כך נפלא לראות את ה...
לא מתנצל, אבל הוא פטלטל בתשובה הזאת שלו, כדי שלא יהיה שהוא רוצה... פשוט לזרוק אותם לכל הרוחות את הספרייה הלאומית. אז אנחנו נשאר אולי באותו מרחב של הנפש הפטלטלה, ואנחנו הולכים לספר ששמו רומן, אב קרס ששמו נוטות החסד, של ג'ונתן ליטל, שראה אור בשנת 2006, וגם זכה בפרס הגונקור. הגיבור שלו הוא קצין נאצי, שהוא התגלמות הרוע האנושי, וג'ונתן ליטל בעצם... רצה לעשות את הספר, לכתוב, הוא ידע שהוא כותב ספר שעורייתי, שבו הוא מנסה להבין את הצד, את האדם מאחורי מכונת הרוע. יש פה גם, כמובן, כל מה שקשור להרג השיטתי של היהודים, יש פה גם פסיכוזה שקשורה למין, בסופו של דבר הוא גם רוצח את אמא שלו, הגיבור, והמספר בספר אומר, כולנו יכולים להיות רוצחים.
יש לו גם יחסים, סוג של גילוי עריות עם אחותו. הוא גם הומוסקסואל, שכמובן מודחק
בתקופת
ה... הוא לא מחביא, זאת אומרת, יש לו כל מיני באמת סיפורים במהלך הזה. הוא מזדהן עם גברים וזה, אבל הוא כמובן
שהנאצי,
כמובן.
כולנו יכולים להיות רוצחים, ובמקום אחר הוא אומר, מעולם לא ביקשתי לעשות רוצח, אילו יכולתי, הייתי עוסק בספרות.
נכון. קודם כל זה מעניין.
ספר שבאמת היו עליו הרבה שערוריות, האם בכלל לקרוא אותו, לא לקרוא אותו.
חובה לקרוא אותו.
אתה אומר שחובה לקרוא אותו.
חובה לקרוא אותו. קודם כל זאת יצירת מופת, באמת, בקנה מידה שאי אפשר לתאר. זה ספר של כ-1,000 עמודים, שאני עברתי איתו חוויה רגשית מטלטלת. אני לקראת ה-300-400 עמודים האחרונים, התחלתי להעט בכוונה... את הקריאה כדי שזה יישאר, כדי שזה לא, כלומר, אני נכנסתי כל כך עמוק לתוך הסיפור הזה, הדבר המדהים בספר הזה, קודם כל, זה שאתה מתאהב במקס, מקס אווה. הקצין הנאצי.
כן.
שהוא מצד אחד התגלמות הרוע, מצד שני הוא התגלמות האנושיות. הוא סופר אינטליגנטי, הוא מצחיק, הוא ציני, הוא חכם נורא. ולהפך, ההתגלמות של הרוע האנושי מתגלה פה דרך ההיסטוריה האישית שלו. הוא לא נולד רשע. הוא נעשה לאט לאט כהה יותר ויותר לזוועות שהוא נחשף אליהן, או שהוא צריך להשתתף בהן, מבאבי יאר ואחרי זה אושוויץ וזה. זאת אומרת, אנחנו עוברים את כל המלחמה בעצם, את כל הרבה מאוד מקומות,
דרכו,
דרך העיניים שלו. ואתה, הדבר המדהים שקרה לי, זה שהתיאור הראשון הוא פשוט מזוויע, וקשה לקרוא אותו. והתיאור השני הוא מזוויע, וכבר לא קשה לקרוא אותו, ואתה כבר, הוא רק מזוויע. והתיאור השלישי הוא מזוויע, אבל כבר אתה, הבנליות של הרוע, אתה לאט לאט נעשה יותר ויותר כאילו בלזה כלפי הדבר הזה, אתה מזועזע מעצמך.
אבל הוא יצב פה גיבור שנאמר עליו בביקורות שהוא עוד יותר קיצוני מאייכמן, לצורך העניין שעליו נכתב הבנליות של הרוע, ואמר, אני רק בורג במערכת, עשיתי את התפקיד שלי. ג'ונתן ליטן ניצב פה באמת איזה פסיכופת שהוא סוג בהשמדת עם, אלא גם בסוף פוגע בבני המשפחה שלו ורוצח את אמא שלו.
אז אני חושב שהוא...
לקח את זה לקיצוניות כמעט.
אני חושב שהוא איזשהו דימוי של גרמניה עצמה. זאת אומרת, מקס הוא גרמניה. גרמניה שוכבת עם... עושה סקס עם ההיסטוריה של עצמה, עם עצמה.
ורוצחת את עצמה.
ורוצחת את עצמה.
כי המלחמה בסופו של דבר רצחה גם
נכון,
את גרמניה.
אבל הוא מעביר, הוא העביר אותי איזשהו תהליך שאני בעצמי התאהבתי בו. זאת אומרת, מה זה התאהבתי? התאהבתי בטיפוס הזה.
וכמו שאתה אומר, שאתה מרגיש שאתה בשלום מסיים כבר כהל הזוות.
אז... בדיוק, ולא, זה מה שהוא אומר. הוא מדבר על העניין הזה של מי השם ואיך השם, זאת אומרת, הוא מתפלפל כמובן עם הדבר הזה.
אז הספר שעושה פה איזושהי מניפולציה מעניינת על הקוראים.
אני חושב שהוא עושה גם מניפולציה מעניינת, והוא גם מעמיד...
מסוכנת עוד, אבל?
אנחנו... לא, כי אני חושב שלהפך, משחררת. Okay. כי הוא בסופו של דבר מעמיד אותנו בפני מראה לגבי ה... מקום שלנו, שלי כישראלי, פטריוט, נולד בארץ לצורך עניין 7 באוקטובר. האם אני רק קורבן? האם אני לא מקרבן גם? מה קורה בעזה עכשיו? עם כל עשרות אלפי הרוגים שחלקם לא עשה לי שום דבר, הוא לא מהחמאס וכן הלאה, בלי להיכנס לזה. עצם המחשבה על ה... דרך שבה אנחנו, בלי לדעת כמעט, משתפים פעולה עם פעולות מאוד מאוד אלימות, שחלקן מוצדקות וחלקן לא מוצדקות, הוא, 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 הוא מקום שמכניס בעצם את הקונטקסט של החיים שלנו, לסוג של, הייתי אומר, איזה מין פריזמה תלת מימדית כזאת, שמראה שזה לא רק שחור ולבן, וזה לא שטוח, אלא זה נורא נורא מורכב ועמוק, ואני קורא משהו קטן.
קצת, כן.
ועוד דוגמה שאני שואל מן הספרות ההיסטורית הענפה, ולאו דווקא מניסיוני האישי. תוכנית ההשמדה של נכים קשים וחולי נפש בגרמניה, שכונתה תוכנית המתת חסד, או T4, ובוצעה שנתיים לפני תוכנית הפתרון הסופי. במקרה זה, החולים שנבחרו במסגרת מנגנון חוקי, התקבלו בבניין כלשהו על ידי אחיות מקצועיות שרשמו את פרטיהן והפשיטו אותם. הרופאים בדקו אותם והובילו אותם לחדר סגור. עובד אחד הזרים את הגז, אחרים ניקו, שוטר חתם על תעודת הפטירה. כשנחקרו אחרי המלחמה, אמרו האנשים האלה כל אחד בתורו, השם? אני? האחות לא הרגע איש. כל שעשתה היה להפשיט ולהרגיע את החולים. פעולות שגרתיות במקצוע. הרופא? גם הוא לא הרג, הוא פשוט אישר דיאגנוזה מסוימת בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי רשויות אחרות. הפועל הפשוט שפותח את ברז הגז, דהיינו זה שקרוב ביותר לרצח בזמן ובמרחב, מבצע פעולה טכנית תחת פיקוחם של הממונים עליו ושל הרופאים. העובדים שמרוקנים את החדר עושים עבודה סניטרית נחוצה, שנוסף על כך שהיא גם מבחילה למדי. השוטר פועל על פי הנהלים שלו, שהם קביעת עובדת המוות ואישור שהוא התרחש בלא הפרה של החוקים הקיימים. אז מי השם? כולם? או אף אחד? למה שהעובד ששובץ להזרמת הגז יהיה השם יותר מן העובדים ששובצו להפעלת דודי החימום, לטיפול בגינה, לתחזוק הרכבים? וכך, באשר לכל פן מפניו של המפעל העצום הזה, מפעיל המסותים של פסי הרכבת למשל, האם הוא אשם במותם של היהודים שהרכבת שלהם הוסתה על ידו אל אחד המחנות? העובד הזה הוא פקיד, הוא עשה את אותה עבודה זה 20 שנה, הוא מסית רכבות לפי תוכנית מסוימת, לא מעניין אותו מה יש בתוכן, אין זו אשמתו אם היהודים האלה הועברו מנקודה א' דרך המסות שלו אל נקודה ב' שבה הרגו אותם.
נלך קצת לשירה,
כן.
הספר הבא,
כן.
אורי ברנשטיין, זמן של אחרים, הבאת את ספר השירה שלו,
נכון,
אורי ברנשטיין, נכון. אליו השלום, שגם משורר שמאוד אהוב עליי.
קודם כל, הכרתי את אורי ברנשטיין, mm-hmm. הוא היה חבר טוב של ההורים, והשירה שלו היא mm-hmm. גם מאוד אירוטית, מאוד חשופה,
כן.
ואני דווקא בחרתי משהו שהוא, שמתחבר אליי באופן אישי, וזה משהו שהוא כותב על אבא שלו, וחשבתי כן. שאולי זה,
שירים נפלאים
לחזור
על
המקום,
שלו.
דווקא דווקא למקום האישי שלי, איפה אני מגלה את אורי לא רק כמישהו שהרצתי וחשבתי שהוא איש נהדר ונורא אהבתי להקשיב, לשוחח איתו, אלא גם איפה הוא כותב משהו שמנגן תו מאוד, צליל מאוד נכון ועמוק באישיות שלי כלפי האבא שלי. אז אני קורא, זה נקרא ממציאים עולם. כשאבא מת, גיליתי שהעולם לא נברא בעדו, שכן הבגדים נשארו, ולאט איבדו את חותם גופו, והחלונות מהם הביט, כשלא עלו הימים יפה, משקפים עדיין חדרים שבם אינו חסר. ופריז וניו יורק לא היו, מסתבר, ערים שהמציא לעצמו, שכן אני מתקין אותן כמעט כמותו ואפילו ביתר ביטחון. רק הפרדס הדליל שבו ישב אחת לשבוע, בתוך החיים הקיתוניים שלו, וחלם על גנים בעיר גדולה, רכי צמרת ודהים מערפל איננו, כי לקח אותו איתו. אז, באותם ימים, כשהחליט במדויק ובאחריות, מה יישאר אחריו. והדבר הזה שהוא, הפרדס הדליל הזה, עלו זה דימוי נפלא, זאת אומרת, אצל אורי, זה באמת כנראה הדבר עצמו. אבל הפרדס הדליל הזה זה, זה, זה המון דברים. זה המשהו הזה שנשאר אחרי
פרדס
וגם נעלם.
פרדס שאתה אומר ביהדות, כן.
נכון,
זה הכל בעצם.
נכון, מעניין מה אורי חשב על זה.
הפשט והרמז
כן.
והדרש והסוד.
אבל כן, אבל כן. הוא אומר...
זה גם פרדס, מי... כן, זה הדבר הפשוט ביותר.
כן, נכון. אבל זה כשהחליט במדויק ובאחריות מה יישאר אחריו. אני חושב שגם אבא שלי ניסה להחליט במדויק ובאחריות מה יישאר אחריו, ולא כל כך הצליח בהרבה מאוד דברים. זאת אומרת, חשב על מה יקרה אחרי שהוא ימות, וזה לא כל כך הצליח לו. אז זה סוג של שיעור כלפיי, אני חושב. אני, כלומר, מה אני לוקח מזה? איזה פרדס גם אני אשאיר אחריי. יש עוד הרבה שנים. אני עושה ככה, כן. אבל כן, אבל חושב, את יודעת, אני חושב על זה.
בוא נרכוב ביחד על האופניים, ונלך על הספר האחרון שאתה בוחר, אל חנוך מרמרי.
נכון, חברי היקר והאהוב. חנוך הוא היה...
הספר שלו על האופניים.
על האופניים, נכון.
כי אתה רוכב.
הוא גם היה מועמד לפרס ספיר.
כן, עם הספר שלו סימני שיניים, הוא היה מועמד לפרס ספיר, זה רומן אוטוביוגרפי, ואנחנו חוזרים לספר הראשון שלו,
נכון.
שהוא ספר ממואר עיוני כזה
נכון,
על רכיבה על אופניים.
הוא בעצם סוג של ספר, מה זה הדבר הזה לרכוב על אופני כביש? באספקטים של הדבר הזה, אני רוכב כביש בעצמי, ואני מתחרה, ואני אפילו סגן אלוף ישראל בנגד השעון, מה שנקרא, ואני מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה. הדבר הזה הוא כמובן מאוד פיזי, אבל מאוד מאוד נפשי גם. אז אני דווקא בחרתי להתייחס לאספקט שפחות מתייחסים אליו, כי אנחנו יודעים להדחיק טוב מאוד, ודבר הזה נקרא פסגת הפחד. מי שבכל זאת יוצא אל הכבישים, אל מאות השעות, אלפי הקילומטרים בשנה, לצידן של מכוניות ומסעיות עצבניות, בונה לעצמו מנגנון השכה מגונן. מנגנון פנימי שמניח לו להתעלם מן הסיכון הממשי הקבוע שברקע, ולהתמקד במניעת הסכנות הקלות יחסית שברכיבה עצמה. רוכבי הכביש, כמו קופצי הבנג'י, הם אנשים בעלי יכולת הדחקה גבוהה. עם הזמן מפתח הרוכב עמימות תודעתית שהכרחית להתנהלות ביקום עוין. ריכוז בסביבה המיידית, תוך ניטרול הרעש העולה משגרת הפעולות שסביבו. מי שמבקש להרהר במשמעות הרעם המתקרב של מנוע דיזל בין מאות כוחות סוס שמדהיר טריילר ענק עמוס סלעים, מוטב לו שירשם לספינינג. לעתים קורה שמחסום ההסחה הפנימי נסדק. בגלל חוויה כואבת שעבר הרוכב על בשרו, ואני עברתי כמה קשות. או תאונות שעברו חבריו, סערת נפש כזאת פורצת לפתע בכל מוראה, משתלטת על התודעה ויוצאת למאבק נגד הגוף המבקש להמשיך בשגרת הרכיבה. לפתע מצטרף קולו הצלול של ההיגיון לתחושת הבטן המפרפרת וקורא לרוכב לחדול מן ההשתתות הלא בוגרת הזאת של רכיבת הכביש.
זהו. נפלא. האדריכל, אמנון רכטר, תודה שהגעת לכאן. עם
תודה.
עם הספרים שאתה אוהב, והבניינים שתכננת לספר עליהם, את הסיפורים, כן, ואת הסודות. תודה רבה לך. כל תוכניות 1 פלוס 5 תמיד זמינות לכם, מאזינות ומאזינים בעמוד ההסקטים שלנו, בתאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה גם לכם, ולהתראות.